טוב, היינו, אמרנו בדיוק, אז נתחיל וכבר יבואו. ראינו, מתחילת התקופה לשופטים, אנחנו בעצם עברנו שלושה שופטים, עתניאל, אהוד ושמגר. ראינו שאלו בעצם אויבים משלושה כיוונים של עם ישראל, מן הצפון, כל הקואליציה הצפונית שעתניאל ניצח אותם, מהדרום פלישתים, אלו השניים שהנביא הציב בתחילת פרק ג' בתור אלה שהשם ניסה בהם את ישראל. באמצע ראינו שלמרות שזה לא היה מתוכנן מראש, אז עגלון בא ממזרח עם הקואליציה המזרחית, עם העמים שקשורים לעם ישראל, מואב, עמון ועמלק. ודיברנו על זה שאהוד ניצח אותם, ודווקא בבנימין, אותו השבט שרגע לפני זה כמעט קלה. אני רוצה להשלים נקודה בעניין הזה. דיברנו על הרביעייה המיוחדת של יהודה, בנימין, שמעון ודן. כן, שהם אלה שנוכלים בעצם מרכז הארץ, הם השגרירים של כלל השבטים, של כלל המחנות, וארבעת השבטים הראשונים באים מהם, לא ארבעת, כי דן נדחה לסוף, כמו שקרה לו בפועל גם בנחלות. נקודה שהפריע לי הרבה זמן, אני חושב שאפשר עכשיו לבאר אותה, זה בעצם למה דווקא הם. כלומר, אמרנו, יש את דגלי המדבר, כן, דגל ראובן, דגל יהודה, דגל דן ודגל אפרים. אמרנו שבנחלות בארץ ישראל כל הדגלים נשארים ביחד, באופן בסיסי, כלומר, אנחנו מוצאים שניים מתוך כל שלישייה ביחד, ואחד מהם הפך להיות, עבר למרכז הארץ, שם למחנה השגרירים. השאלה למה דווקא אלה? למה דווקא שמעון הוא השגריר של ראובן וגד? למה דווקא יהודה הוא של זבולון ויששכר? ולמה דווקא דן הוא של אשר ונפתלי? אני חושב שלאור מה שראינו, אז בעצם אולי יש ביאור פשוט בזה, וזה שיש לנו בעצם את יהודה, המנהיג, יחד עם שלושת השבטים שמצינו בהם בעיה כלל שבטית. כלומר, בנימין, אנחנו מוצאים ממש בעידן הזה, את הבעיה, שבט כמעט נכחד בגלל פילגש בגבעה, דן, גם כן בעיה שבטית, חטא שבטי, חטא פסל מיכה, גם כן ממש בזמנים שעליהם אנחנו מדברים, והחטא של שמעון, שבעצם כבר התחיל מימי יעקב, וזה שמעון באופן כללי קיבל נחלה פחותה, לא יודע איך לקרוא לזה נחלה, לא קיבל נחלה סדורה בין השבטים, אלא רק מובלט בתוך יהודה, ואותו השבט, בעצם סביב זמרי, חטא, ומה שרואים שם שהוא התמעט. אמרנו שאולי שימי בן גירה הוא בעצם מהווה תיקון של זה, שהוא התחיל את המלחמה עם האופן מיוחד בפלישתים. בכל אופן אני רק אומר שאתה מצליח לשים מה אמרתי? סליחה. שמגר בן ענת התחיל את המאבק בפלישתים. כן. אז יש לנו את הרביעה הזאת בעצם, יהודה המנהיג, ואיתו שלושת השבטים שאולי הכי צריכים את האחדות הזאת, הכי צריכים את להיות קרוב למרכז, להיות קרוב למקדש, ולכן דווקא הם נבחרו כשגרירים מתוך המחנות שלהם. אז בואו נחזור, נמשיך לתוך דבורה וברק נגד יבין מלך כנען וסיסרא. התחלנו לומר פעם שעברה, ממש רק התחלנו לומר מה הנקודה המרכזית בשיעבוד הזה. ובישועה הזאת, אמרנו שיש כמה מאפיינים. זה שיש פה ניצחון על ידי אישה, זה שיש פה ניסים גלויים, זה שיש פה שירה. לכאורה, המאפיין המרכזי שעומד מאחורי הכל, זה משהו בעצם אסטרטגי ביחס לכל התקופה, לכל מהלך כיבוש הארץ, זה החרטת הכנענים. ימי יהושע באנו עם מצווה להוריש את ארץ ישראל ולהחריט את כל הכנענים. זה לא קרה עד הסוף, חלק מסיבה לכתחילית, מעט מעט הגירשנו מפניך, חלק מסיבות בדיעבדיות. זהו העידן שבו הסתיימה ההורשה של עמי כנען. פרק ד' מסתיים, במילים ותלך יד בני ישראל הלוך וקשה על יבין מלך כנען עד אשר הכריתו את יבין מלך כנען. ומאז באמת אנחנו לא פוגשים את הכנענים כאויב, כבעיה, נפגוש אותם רק בימי שלמה בתור עבדים שמשתמשים בהם. הבאנו שוב כמין נקודה, לא רוצה להביא את זה כמשהו מאוד מרכזי, אבל כמין מבוא את את העובדה הזאת שבתורה, בספר דברים, כתוב שעמי כנען יוכרתו על ידי צירעה. רגע. כן, והבאנו לברית שלום, שאומר שהצירעה הזאת זה רמז לדבורה, שעל ידה הכריתו את עמי כנען. בסדר. עכשיו, שאלה שנרצה להבין, איך כל הנקודות האלה, כשדיברנו עליהן, השירה והנס על ידי אישה, מה, והניסים הגלויים, למה הם באו פה ומה היחס שלהם, הנקודה המרכזית הזאת, שהחטאת עמי כנען, מעבר לזה, עד כמה שנצליח, צריך עוד לברר את זה, מה בעצם, במה זכו ישראל, שהגיעה השעה להחית את עמי כנען, סיים את הניצחון הזה, ושאלה מקבילה, למה עמי כנען התעוררו דווקא עכשיו? לפני שניגש ממש להבנת לב הדבר, אני רוצה להתחיל קצת מסביב, לפגוש את קושי השעבוד שהיה פה, ועד כמה הוא היה חמור, אחר כך נחזור לשאלות המרכזיות האלה. תפתחו רגע ספר שמואל א', פרק י"ב, שמואל, אחרי המלכת שאול, מסכם, עושה מין סקירה היסטורית כזאת. ושם הוא אומר, בפסוק ט', בתוך הסקירה ההיסטורית, הוא מגיע לימי השופטים, אז הוא אומר, וישכחו את אדוני אלוהיהם, וימכור אותם ביד סיסרא שר צבא חצור, וביד פלישתים, וביד מלך מואב, וילחמו בם. כלומר, כששמואל מסכם את תקופת השופטים, השיעבוד הראשון שהוא מביא, זה השיעבוד לסיסרא. למה שמואל נביא דווקא את שלושתם? סיסרא, פלישתים ומואב, מה עם הגנים, מה עם עמי הצפון, לא יודע מה, שאר האויבים שפה. אני אומר בתור סברה, אולי בעצם מה ששמואל מביא פה זה את השעבודים המהותיים, כלומר אלה שיש להם חלק ונחלה בארץ, הוא מביא את זה מפנים החוצה. אלה, הכנענים הם אלה שבעצם מראש, הם אלה שהיו פה אדוני הארץ עד שבאנו, השעבוד להם הוא החמור ביותר מבחינה הזאת, זה כאילו השתלטות מחדש, ערעור על הכיבוש שלנו. אחר כך פלישתים שהם לאורך כל השנים בעצם יש להם יתד תקועה פה בארץ. אחר כך מלך מואב, שזה סוג האויבים, השכנים, שהם בעצם תמיד נשארים פה שכנים ותמיד מנסים לחדור פנימה. אולי, בכל אופן, שמואל מציב את האויב הראשון. האויב הראשון שהוא מציב זה סיסרא. תסתכלו בתחילת הפרק שלנו, בתחילת פרק ד', כתוב, ויוסיפו בני ישראל לעשות הרע בעיני אדוני ואהוד מת, ואם קרם אדוני ביד יבין מלך כנען, השם הלך בחצור ושר צבאו סיסרא, והוא יושב בחרושת הגויים. אני מזכיר מה שראינו פעם שעברה, שהיה פה שיעבוד מאוד כללי ומאוד חמור. כמה מאפיינים שלו, דבורה אומרת חדלו פרזון בישראל, כלומר כל המעמד של עם ישראל ככובש בטוח ושלב בארצו התערער בכיבוש הזה. ראינו מאוסף של מקורות שבעצם היה פה מדובר ב... יבינו היה המשעבד העיקרי, אבל סביבו בעצם היה ערעור כללי של מעמד ישראל. ראינו את המלבים שאומר שמואב בימיו המשיכו להילחם. ראינו את המקורות שאומרים ששמגר בן ענת, הפלישתים שהתעוררו, הם גם כן בעצם חלק ממי יבין. וראינו את רשי שאומר פה בכמה מקומות בשירת דבורה, שבעצם היה הגויים, הגויים הראו לישראל. הביטוי בשירת דבורה זה בפרוע פרעות. בקיצור, יש פה ממש ערעור שכל מעמד ישראל ובעצם עוד גויים שמצטרפים לחגיגה. תראו את הלשון בפסוק ג' ויצעקו בני ישראל לאדוני כי 900 רכב ברזלו והוא לחת את בני ישראל בחוזקה 20 שנה. הביטוי הזה ויצעקו הוא יחידי בספר, בדרך כלל כתוב ויזעקו. מה ההבדל בין ויזעקו לבין ויצעקו? מה יותר קשה? מה מצב יותר קשה? אביא שני מקורות על זה, יש כמה מדרשים שעוסקים בדבר הזה בין ויצעקו ויזעקו, זה הבדל שמאוד בולט, איפה, באיזה מזמור, יפה, מזמור ק"ז בתהילים, הייתי אותך מחייך, יש ישר לדעתי שאתה חושב על שם, שם, מה שאנחנו אומרים ביום העצמאות, ויזעקו אל השם בצר להם ויצעקו, זו פעם הראשונה והאחרונה כתוב ויצעקו, בפעמים המרכזיות כתוב ויזעקו, יש כמה וכמה מדרשים שאומרים שצעקה יותר חמורה, כלומר זה מצב, זה צרה יותר קשה, והם אומרים שבגלל שהמלכות הראשונה והאחרונה הן הקשות ביותר, לכן כתוב ויצעקו, כן, מתוך ארבע מלכויות, השתיים שבאמצע כתוב ויזעקו, כי זה פחות קשה. אז אם השיעבוד הזה אצלנו כתוב ויצעקו, אז אתה מבין שהיה פה שיעבוד קשה במיוחד. חשבתי על זה, אז אמרתי, רגע, אז לא יכול להיות שבמפרשים פה לא יהיה מי שיעיר על זה. אז באמת המלבים עומד על זה. אני קורא מהמלבים על הפסוק אצלנו, ויצעקו. בראשונים כתוב ויזעקו, ופה כתוב ויצעקו, כי צעקה גדולה מזעקה. וזה מפני ג' טעמים, כלומר, פני ג' סיבות, השיעבוד פה היה קשה יותר מהשיעבודים האחרים בספר. א', כי 900 רכב ברזל לא, ולא היה להם תקווה לנצחו בטבע. 2, והוא לחץ בחוזקה. ופרשו חז"ל בחירופין וגידופין, כלומר, אנחנו נחזור לזה, היה פה בעצם שיעבוד רוחני, ולא רק שיעבוד פיזי. 3, שערך זמן השיעבוד 20 שנה, זה לא היה לזה תקדים עד עכשיו היה 8 שנים, 18 שנה, עכשיו השיעבוד הוא 20 שנה, שיעבוד ארוך. אולי לסיום העניין הזה של קושי השיעבוד, לא, נביא עוד כמה דברים. הרלב"ג אומר משהו ממש מעניין ומיוחד, הוא אומר את זה בתור אפשרות, אבל הוא מעלה אפשרות שבעצם השיעבוד הזה של יבין מלך כנען היה הגלות הראשונה שאי פעם הראה לעם ישראל. הרלב"ג אומר את זה בעניין פסל מיכה. פסל מיכה מופיע בסוף הספר, אבל אנחנו יודעים שהוא היה בהתחלה, ראינו שיש לזה סדר עולם ככה אומר, ויש לזה כמה וכמה הדים בפרקים פה. אז שם כתוב שפסל מיכה היה אצל שבט דן עד גלות הארץ. המפרשים דנים מה זה גלות הארץ, עד מתי? עד גלות עשרת השבטים? עד גלות יהודה? עד איזה גלות מדובר? כל כך הרבה שנים. השאלה העיקרית היא, הרי היו הרבה מלכים שכתוב בהם שהם החליטו את כל העבודה זרה. אז הרלב"ג אומר עד גלות הארץ, הוא נוקט כעיקר שהכוונה גלות הארץ בימי יבין. הוא אומר, יבין מלך הצור, זה היה בצפון, וכתוב, דן למה יגור אוניות. דן למה יגור אוניות, מפרש שם הרלב"ג, הכוונה, דן הוגלה באוניות. אז בעצם הפסל של דן התקיים עד שדן גלה בימי יבין. ואיפה אפשרות הזאת, שהוא אומר את זה בתור אפשר, וזה רק הרלב"ג, ראיתי שהוא אומר את זה, אבל עד כדי כך שהיה פה בעצם הגלות הראשונה שהראה לעם ישראל. דיברנו, אני אומר עוד נקודות של השיעבוד הקשה בימים האלה. ראינו שהמדרשים אומרים שיחד עם סיסרא היו למד א' מלכים, מקביל למד א' מלכים של ימי יהושע, ועוד מעט נעבור להקבלה הזאת. התרגום ורש"י אומרים שלסיסרא היו 40 אלף ראשי גייסות, כלומר 40 אלף לא חיילים אלא רק ראשי גייסות. 10,000 איש שמגייס ברק, עומדים מול כזה צבא אדיר. נוסיף לזה... טוב, זהו בינתיים. לסיום העניין הזה, אנחנו ממש רואים איך כשברק קראו להילחם, דבורה קוראת לו להילחם, ברק לא הולך בקלות. הוא אומר להם, ולכי, עם מי והלכתי, אם לא תלכי, לא אלך. אבל לא רק זה, תראו, בואו נראה, בפרק ד' פסוק ו'. ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי, ותאמר אליו, הלא ציווה השם אלוהי ישראל, לך ומשכת בהר תבור. מה זה הביטוי המוזר הזה, הלא ציווה השם? תגיד לו, כה אמר השם? מה זה הלא ציווה השם? אז... אם אני זוכר נכון, הרד"ק והרלב"ג, או המצודות והרלב"ג, משהו כזה, אומרים, הלא ציווה השם הכוונה, שזה לא הפעם הראשונה שהיא אמרה לו את זה. היא אמרה לו שוב ושוב ושוב. ופה אתה פוגש את הציווי האחרון, שבעקבותיו הוא אומר, טוב, את אומרת לי כל כך הרבה, אז אני מסכים רק אם תבואי. אבל בעצם היו ציוויים מקדימים, וברק פשוט לא היה מסוגל. זה היה שיבוד כל כך קשה.
כמו שהלשון הזאת תהיה גם לגדעון.
איזה לשון? הלא. כן, אבל צריך... נכון. איזה... כלומר, הלא מה? קיצור, צריך לנהן שם במקומו. אני אגיד, וזה עכשיו מעביר אותנו חזרה לעיקר, רש"י מפרש פה משהו מדהים. רש"י אומר, הלא ציווה השם שנאמר אחריהם תחרימיהם. כלומר, אומרת לו, זה לא הציווי הראשון. הרי אנחנו כאילו בעצם מאות שנים, מה זה מאות שנים? אנחנו עכשיו 142 שנה בתוך תקופת, מאז כיבוש יהושע. כן, כיבוש יהושע לקח 7 שנים, אחר כך עוד 21 שנה עד שיהושע מת, אחר כך עוד 40 שנה של עתניאל ועוד 80 שנה של אהוד, 142 שנה מאז כיבושי יהושע. 142, כי חשבתי גם עוד שנה של שמגר. היא בעצם אומרת לו, אנחנו עשרות עשרות שנים מחכים לאחרים תחרימים. הלא ציווה השני אומרת לו, מה, זה חידוש עכשיו מה שאני אומרת לך? וזה מחזיר אותנו לעיקר. בעצם רש"י אומר לנו, אל תחשוב שהייתה פה מלחמת הישרדות והצלה. דבורה קוראת לברק למלחמה לך תחילה. אנחנו צריכים להשלים את כיבוש יהושע. אחרים תחרימים. ורש"י הזה הוא עוד מקור מאוד מרכזי וחשוב על זה שבעצם פה הייתה החרמת המקנה. אז נחזור לשאלות העיקריות שלנו. למה דווקא עכשיו המקנען קמו? במה זכו ישראל להוריש אותם? ניתוח פשוט. אמרנו עד עכשיו בעצם קמו על ישראל שלושת האויבים מהצדדים. צפון, מזרח, דרום בעצם, האויבים שבעצם מקיפים אותנו. אחריהם מגיעה ההתמודדות עם האויב מבפנים. אויב שהרבה זמן כבר עומד על אש קטנה, אבל מתי שהוא, זה היה ברור שהוא יפוץ, והוא יהיה לצידים בעינינו ולסיכים. אז בואו נראה. אני חושב שהנקודה המרכזית נעוצה, בהשוואה הפשוטה, כלומר, נגיד, במבט רחב, מכיבושי יהושע ועד פה, בעניין הכנענים. יהושע כבש את הארץ על ידי המקנען. היו שתי מלחמות עיקריות. מלחמת מלכי הדרום, מלחמת מלכי הצפון. בגדול, לא בגדול, מול איזה מלכים מתרחשת המלחמה אצלנו? דרום, צפון, מרכז, צפון, נכון? זה מפורש, אנחנו יודעים איפה זה תבור. יבין מלך חצור, חצור היא הייתה ראש כל הממלכות. אנחנו רואים שמשהו במלחמת מלכי הצפון לא הושלם. ופה בעצם יש פה המשך של מלחמת מלכי הצפון. מראש, הנשק העיקרי של מלחמת של מלכי הצפון היה מרכבות. וישראל ניצחו אותם בימי יהושע, והשם, במקום שתיקח את המרכבות לשלל, ועכשיו היינו גם את הנשק האסטרטגי, זה מה השם אמר לעשות? לשרוף אותם. כלומר, השם אמר, אני רוצה שתתמודדו מול הכנענים בלי מרכבות. לנו אין מרכבות, תאמר, גם להם אין מרכבות כי שרפנו אותם. לא, להם יש מרכבות. איזה מרכבות? רכב ברזל, שאי אפשר לסרוף. כלומר, הם עלו בעצם במרכבות שלהם, הפך להיות רכב ברזל. עכשיו, הרכב ברזל, אנחנו לא פוגשים אותו רק פה. איפה פגשנו רכב ברזל קודם אצל הכנענים? איפה? יפה, יפה. אמרתם שני מקורות שלהם. פגשנו את זה קודם כל, בתחילת ספר שופטים. כן, תראו איך בעצם המרכבות הם, כבר הרבה שנים אנחנו מחכים להוריש אותם, זה לא יתקרו עכשיו. תראו פרק א' ספר שופטים, בפסוק י"ט, ויהי השם את יהודה ויורש את ההר, כי לא להוריש את יושבי העמק, כי רכב ברזל להם. כלומר, מי מתקופת השופטים, עוד בצד האידיאלי, שטף של כיבושי יהודה, את המרכבות הוא לא יכול לכבוש. כלומר, אנחנו הרבה שנים מחכים להשלים את ה... ניצחון בנשק האסטרטגי הזה, אבל זה לא רק פה. זה עוד מימי יהושע. מימים הרבה יותר גדולים של ימי יהושע. תראו יהושע פרק י"ז. סוף פרק י"ז. כאשר בני יוסף באים ליהושע ומתלוננים שאין להם מספיק מקום, פסוק ט"ז, כן, יהושע י"ז ט"ז, ואמרו בני יוסף, לא ימצא לנו ההר ורכב ברזל בכל הכנעני, איזה כנעני, שימו לב, היושב בארץ העמק, לאשר בבית שאן ובנותיה ולאשר בעמק ישראל. כלומר, המרכבות באותו אזור, בית שאן, עמק עם ישראל, איפה שמתרחש הקרב אצלנו עכשיו בתבור, הוא ממש מימי יהושע, מימי הנחלה, הוא משבע ימי הנחלה, כלומר, ממש שנים ספורות, אחרי כיבוש מלכי הצפון, יש להם כבר מרכבות ומרכבות ברזל. אחד משתיים, או שהם מהר מאוד הספיקו להצטייד בזה, או שמראש אותם לא ניצחנו. אני נוטה יותר לאפשרות, לא מצאתי איזה מקורות, לכאורה מסתבר יותר האפשרות שאותם לא ניצחנו, כי קשה להבין שבאותם ימים איכשהו הצליחו מחדש להתעצם בזה. כנראה מראש הניצחון לא היה אז שלם, ובואו ננצח אותם, מה הבעיה? יש לנו את כל הכוח, השם איתנו. יהושע אומר לאפרים משהו מאוד חשוב. פסוק י"ז, ויאמר יהושע אל בית יוסף לאפרים ולמנשה, לאמור, עם רב אתה וכוח גדול לך, לא יהיה לך גורל אחד, כי הר יהיה לך, כי הר הוא וירתו, והיה לך תוצאותיו, כי תוריש את הכנעני כרכב ברזל לו, כי חזק הוא. אומר יהושע, אני מצפה מכם להוריש אותו. מי שזוכר, דיברנו אז, שפה זה אחד הנקודות המשמעותיות של התפר, שאנחנו כל הזמן רואים אותו ביהושע ושופטים, בין הכיבוש הכלל לאומי לבין הכיבוש הפרטי. מראש השם, בעקבותיו יהושע, יצרו תהליך כזה, שבהתחלה אנחנו כובשים את כל הארץ כצבא אחד, ואחר כך מוטל על השבטים כל אחד לכבוש את נחלתו. יהושע אומר באופן חד משמעי לבני יוסף, אתם, אני מצפה מכם, כשאתם תכבשו, אז נכבוש את המרכבות, זה לא תפקיד של עם ישראל כולו. אותו דבר אנחנו פוגשים את תחיית שופטים, יהודה, למרות שהוא אז במצב האידיאלי, הוא בשטף כיבושים, הוא לא מצליח לבד להוריש את המרכבות. אז מאז בעצם ימי אפרים ויהודה, שני השבטים החזקים בעצם, בני יוסף ובני יהודה, שני השבטים המרכזיים של עם ישראל שמובילים אותנו, לא מצליחים להוריש את המרכבות עד לימי דבורה. הבעיה חיכתה מאז. אנחנו רואים שבעצם משהו מלכי הצפון, ממלכת מלכי הצפון לא הושלם. לא רק זה. מלכת מלכי הדרום, האזור של הדרום, הוא המשיך להיות עדיף על אזור הצפון גם בהמשך, לא רק בימי מלחמות יהושע. הסתכלו בפרק א' של שופטים, שם אנחנו רואים בעצם את האזורים שיהודה ואחר כך יוסף כבשו, ולעומת זאת השבטים שלא הורישו. שימו לב איך יש פה זיהוי, בעצם יש פה זיהוי ברור, הבדל בין הדרום לצפון. יהודה, הספר נפתח בסדרה של כיבושי יהודה, הוא מכה את בזק, את הכנעני, הפריזי, אחר כך את ירושלים, אחר כך פסוק ט', אחר ירדו בני יהודה להילחם בכנעני יושב הר, בנגב והשפלה, ואחר כך יושב דביר וחברון, ופה מוזכר שוב, לא משנה קריאת ספר, אחר כך פסוק י"ז, וילך יהודה את שמעון אחיו, נחלת שמעון, הכו את צפת, הכו את עזה, את כל האזור של פלישתים. בקיצור, לא רק שמלחמת מלכי הדרום הייתה כנראה יותר שלמה, אלא שהיא המשיכה. כלומר, האזור הזה של הדרום, יהודה הוריש, דאג להוריש אותם. הממשיך שלו לכיוון המרכז, בני יוסף, את בית אל. ואז מגיעה הרשימה של מה שלא הורישו, וכמעט 100% מהדברים זה בעצם כל האזור הזה של אותם שבטים שאנחנו נפגוש בקרב של התבור. ולא הוריש מנשה את בית שאן ואת בנותי הזוכים, בית שאן שמימי יהושע כבר יש המרכבות, ואת הענך ואת בנותי ה... מה? כן, תענך זה אצלנו. ואת יושבי דור ואת בנותי ה... את דור אנחנו נפגוש עם שאול גם כן בעמק ישראל שם. עם בעלת האור. ואת יושבי יבלעם ואת בנותיה, ואת יושבי מגידו, שוב פעם אצלנו, ואת בנותיה. מה? כל אלה זה ערים שנשארו, של הכנעני. כן, כן, בטח לא, זה ברור שזה מהצפון. ואפרים לא הוריש את הכנעני, ויושב בגזר, אני לא יודע בדיוק איזה גזר זה, אבל זה אולי לא מהצפון, זה מקום יחיד. זבולון לא הוריש את יושבי קיטרון ותושבי נעלול וישב בכנעני וקרבו ויולימס. אשר לא הוריש את אקו וצידון ואחלה ואחזי וחלבה. כי רואים יש רשימות שלמות שכולם בצפון. אחר כך גם נפתלי, פסוק למד ג', לא הוריש את יושבי בית שמש ותושבי תנת וישבו בקרב הכנעני. אחר כך וילחצו הכנעני את בני דן ההרה. אז זה בעצם גזר של אפרים וזה של בני דן בשעלבים. זה המקומות היחידים שהם לא בצפון. אבל בגדול, הרשימה של הערים הנשארות, כולם בצפון. והפוך, בני יהודה ובני בנחלת אפרים ותל, הורישו את מה שהיה בנחלתם. אז יש פה בעצם, האזור הזה, מימי יהושע כבר, היה נקודה שלא הושלמה. זה כנראה לא במקרה. בוא נגיד עוד נקודה. מה ההבדל הגדול המשמעותי במלחמת מלכי הדרום למלחמת מלכי הצפון? באופן הניצחון.
נס.
מלחמת מלכי הדרום היו שני ניסים מאוד משמעותיים. אבנים מהשמיים והשמש והירח. מלחמת מלכי הצפון השם לא עשה נס מקביל. מתי התרחש הנס הזה? אצלנו, בימי דבורה. כן, תראו איך זה בולט. תראו איך זה בולט. כל, מאז אמרנו, העידן של הניסים הגלויים, עוד בסדר גודל כזה, כן, לא מדבר על להציף את הגרזן מעל המים, אלא סדר גודל כזה ששמיים וארץ מתהפכים, התחיל מימי יציאת מצרים, עשרת המכות, קריאת ים סוף, אמן, עמוד האש, עמוד ענן, אפשר להחליט בזה מתן תורה, וממשיך לתוך הירדן, יריחו, וניסה מלחמת מלכי הדרום, שם נעצר. מאז והלאה בהיסטוריה של עם ישראל אין דבר כזה, חוץ ממקום אחד, בימי דבורה. כל כך בולט שבעצם עכשיו הגיע הזמן להשלים את כיבוש הארץ של הכנענים. זה חלק מהניסים הגלויים. עכשיו צריך לשים לב שהניסים הגלויים של מלחמת מלכי הדרום לא הייתה כדי לנצח אותם. זה היה אחרי שכבר ניצחנו אותם באמצע הבריחה שלהם. שני הניסים, גם האבנים שירדו מן השמיים וגם השמש והריח, עמדו כדי לסיים את ההורשה שלהם, כדי להחריט אותם. זה היה אחרי שהם כבר נגפו לפנינו. ושוב פעם, אבל במלחמת מלכי הצפון השם לא עשה נס מקביל, וראינו שם איך שבעצם זה התהליך של מלחמת מלכי הצפון, ודיברנו על זה שאחר כך זה ממשיך עוד יותר לאזור המרכז גם, שזה השלב שבו עם ישראל צריך, נכנס לתהליך שהוא צריך להוריש בכוחו. אז פה בעצם עם ישראל זכה במידה מסוימת לחזור לימי יהושע. אני אוסיף לזה מדרש ממש חשוב, שבכלל לא שמעתי עליו, לא הכרתי אותו לפני זה. דקה. אוסיף שני מדרשים. מדרש אחד, אליהו ראה בפרשה י'. שואל המדרש, כי מה טיבה של דבורה אצל ברק וברק אצל דבורה? מה פתאום דבורה קוראת לברק? מאיפה הם מכירים בכלל? ועלו דבורה במקומה וברק במקומו. אלא אמרו, תראו איזה יופי, ברק שימש את הזקנים. ברק שימש את הזקנים בחייו של יהושע ושימשן לאחר מיתתו. לפיכך הביאו ונתנו אצל דבורה. כלומר, חז"ל שואלים, מה הקשר פתאום, מה דבורה מייבאת מישהו מרחוק? היא רוצה שתביא מישהו מגזרתה, משהו כזה. אומרים חז"ל, אני לא יודע מה כאילו הסימוכין של המסורת הזאת, יש פה מסורת חז"ל, שברק הוא בעצם שארית מימי יהושע ומימי הזקנים. ראינו בספר שופטים שהנתק הזה, הוא היה הבעיה, יהושע מת, וכל בני דורו, אחר כך היו עדיין את הזקנים, גם הם מתו, ואז מתחילה תקופת השופטים. אומרים לנו חז"ל שוב פעם, את הקשר הישיר הזה לימי יהושע, ברק הוא אחד מהנפילים של ימי יהושע. נוסיף נקודה נוספת, הנבואה. כל ספר שופטים אין נבואה. יש איש נביא, בסדר? אבל אין נבואה באופן הרגיל שיש מישהו או מישהי שעומדים ואומרים, אני נביא, ככה אמר השם. יש שתי תופעות שבהן יש נבואה, דבורה ואחד משהו כזה יותר עלום ונסתר שאיש נביא אומר איזה משהו מקומי לעם ישראל, אבל לא הנהגה של נביא. על התקופת השופטים נאמר, בימים ההם אין חזון נפרץ, בתחילת ספר שמואל. ושמואל מחדש את הנבואה. ושוב פעם, אנחנו רואים חזרה לימי הנבואה. דיברנו על זה שיש את עידן, יש תקופות שונות של מנהיגים. יש נבואה בימי שמואל ויהושע, אחר כך שופטים, אחר כך מלכים, ואחר כך כהנים בימי בית שני. אז פה יש פה שוב איזו מנהיגה שהיא גם שופטת, אבל גם שהיא חלק מהנביאים. שוב פעם, המשך ישיר של ימי יהושע. אני רוצה להביא עוד מדרש נראה על ההמשכיות הזאת. טוב, בהמשך נביא, יש פה הרבה מדרשים חשובים על זה שיש פה... בואו נביא עוד מדרש שהוא מרכזי שמקשר אותנו להמשך הניסים הגלויים. מדרש תהילים, מזמור סמכת, מה שראינו פעם שעברה, כן, על שרי זבולון, שרי נפתלי, שהמדרש מקשר אותם אלינו. אז כתוב כך, שרי זבולון, שרי נפתלי, מלמד שכשם שנעשו ניסים לישראל על הים, על ידי שבט יהודה ובנימין, כך נעשה להם ניסים לישראל על ידי זבולון ונפתלי בימי דבורה וברק. כלומר, המדרש אומר, יש פה ממש המשך של מגמת הניסים הגלויים של קריאת ים סוף. תזכרו את המדרש הזה, אנחנו נשתמש בו בהמשך. ההשוואה הזאת שהוא עושה בין הניצחונות על ידי יהודה ובנימין, הניסים, סליחה, ליהודה ובנימין, לבין הניסים לזבולון ונפתלי. הרי את יהודה ובנימין ראינו בתחילת תקופת השופטים, השבטים המרכזיים. עוד השלמה מאוד יפה, הניסים, הנס אולי הגדול ביותר, שיש בו ממש התייחסויות עצומות, בימי יהושע, הוא היה על ידי השמש והירח. בפרק שלנו יש השלמה על ידי מה? על ידי הכוכבים, שנאמר, מן השמיים נלחמו הכוכבים עם סילותם. כן, סתם, זה לא רוצה להגיד שזה משהו זה, אבל רואים פה יש בעצם השמש והירח, ועכשיו זה השלמה, נס גלוי על ידי הכוכבים. אז כל זה, מה זה אומר? כלומר, אז שוב פעם, למה זה קרה דווקא עכשיו? למה חיכו ישראל? מה היה צריך לקרות? אני לא יודע, ישבתי על זה המון המון, אני אגיד מה שאני חושב, זה לא מאוד מאוד מבוסס, זה נראה לי סברות נכונות, אבל אולי השאלה פה חשובה מהתשובה. כלומר, ראינו את התופעה, ראינו שיש פה ממש המשך של ימי יהושע, נס גלוי, נבואה, המשך של מלחמת מלכי הצפון, ניצחון שהמרכבות שלו היה מימיו, והשאלה עכשיו שאני רוצה להבין, זה א', למה זה קרה דווקא עכשיו, ב', בזכות מה זכו ישראל בעצם להחלטת, מה קרה שישראל ניצחו באופן סופי את המקנה? ולמה זה היה צריך להיות דווקא על ידי אישה? נדמה לי שצריך להבין את הדברים ככה. נוסיף עוד נקודה אחת כדי להבין את זה. אנחנו רואים עוד סיווג בין הדרום לצפון, שהוא יקדם אותנו קצת. יש שני נשקים, נקרא להם אסטרטגיים, יוצאים דופן שהיו לעמי כנען. מה הם? אחד דיברנו עליו עכשיו כל הזמן, מרכבות. מה השני? תחשבו רגע. עוצמה יוצאת דופן שהייתה להם, תופעה ממוקדת שהם צריכים להתמודד מולה. לא. לא לנו דברים פורשים שחוזרים שוב ושוב. אז התשובה היא הענקים. כן, כבר מימי המרגלים, הבעיה הגדולה, הפחד הגדול היה עם הענקים. ראינו איך בספר דברים, הכוח הגדול של אדום והמון ומואב ניכר בזה שהשם נתן להם כוח לנצח את הענקים. כלומר, פעם היו ענקים סביבות ארץ ישראל, אבל כשעם ישראל בא, הוא התחיל בלהשמיד את הענקים, סיחון ואוג, שעוד נשארו בסביבות ארץ ישראל, ונשארו רק בתוך ארץ ישראל. ביטוי מאוד חשוב בספר דברים, זה אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצב בפני בני ענק. מי שישלים את כיבוש הענקים כתוב שיהושע, אחר כך באזור חברון זה כלב. איפה רק נשארו ענקים אחרי מיהושע? בפלישתים, זה פורה שם, כן? רק באשקלון וזה ועזה משהו כזה נשארו. ומי יחריט אותם? דוד והגיבורים שלו. זה קיצור תולדות הענקים בכמה מילים. הנשק הזה הוא התרכז בדרום. נכון, אתם מסכימים איתי? המרגלים שהסתובבו שם, פגשו אותם, כלב, היה צריך להשמיד אותם, אחר כך אזור פלישתים. אפשר בגדול להגיד, שוב, אני לא מדבר עכשיו על הענקים שהיו פעם בסביבות ארץ ישראל, עוד השאריות שהיו סיכון ואוג, מדבר על הענקים בתוך ארץ ישראל. יש בעצם נשק אסטרטגי של הדרום, נשק אסטרטגי של הצפון, שזה המרכבות. הענקים, זה מאוד מפורש, כמה פעמים אנחנו לא ניכנס לזה, אבל אתם לבד כבר תסכימו, אני חושב, שהענקים, הבעיה המרכזית איתם זה הפחד. כן, חגבים, וכן היינו, ואני בעינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם, והגדולה הזאת של כלב, שהוא בא ומוכן, שהוא לא פוחד מהם, והוא מוכן בעצמו להוריש אותם. בגדול אני חושב שמה שרואים, שצריכים לקום, ששני הנשקים האלה, וזה חשוב, זה מה שמקדם אותנו, שתי העוצמות האלה, דווקא, כאילו, הכוחות הכל כך מרכזיים האלה של עמי כנען, הקדוש ברוך הוא, יהושע, השאירו לכיבוש הפרטי. כלומר, יהושע כבש את הענקים, יהושע הרס את המרכבות, אבל הכוחות האלה נשארו, ויהושע, כמו שראינו, שהוא אומר לאפרים, אתה תצריך בסוף להתמודד ולהוריש את הענקים, ככה הוא בעצם נותן לכלב, את המרכבות, סליחה, ככה הוא נותן לכלב להוריש את הענקים. וזה מאוד משמעותי, כי הסוף, כאילו ההתמודדות עם אולי הפסגה, איזושהי תמצית של הכוח של עמי כנען, עם ישראל צריך להילחם עם כוחות ספציפיים שיקומו מתוכו, וזה איזשהו חוזק שעם ישראל צריך לגלות מעבר ללאומיות, כולם ביחד. שוב, זה קשור לכל התפר הזה שדיברנו עליו הרבה בימי יהושע, בתחילת השופטים, שעם ישראל צריך לגלות את החוזק של השבטים הפרטיים שלו. אז את הכנענים היה צריך לגלות כוח מיוחד שהוא התגברות על הפחד, ביטחון גדול בהשם, שמתגבר על הפחד, בדרך הטבע אי אפשר להוריש את הענקים, שוב, אתה ידעת ואתה שמעת מי יתייצא בפני בענק, אבל כשקם כוח מיוחד כזה של אל תערצו מפני מה שכלב אומר, הוא זה, הוא ועותניאל יורישו אותם. איזה כוח, פה אנחנו מגיעים אולי ממש ללוז, ללב של העניין, איזה כוח צריך לקום מול המרכבות כדי להוריש אותם? מול הענקים זה חוסר הפחד, חוסר ההרצה, ביטחון מוחלט באשם. מה צריך מול המרכבות? איזה כוח מיוחד, בגדול, להגיד מבט כללי על הפרקים האלה, פרקים ד' ה', מהו הכוח המרכזי שקם בעם ישראל שבזכותו יכולנו למרכבות ברזל? מה אתם אומרים? תקראו שוב פעם, נקודה מרכזית, לא איזה משהו שולי שאתה יכול להיזה, נקודה מרכזית שחוזרת שוב ושוב בפרקים האלה, שהיא ייחודית על רקע התקופה גם. לכאורה התשובה היא ההתנדבות והאחדות של עם ישראל. כלומר, מראש אפרים, כלומר שבט יוסף לבד לא יכל להוריש אותם. יהודה עם כל החוזק שלו לא יכל להוריש אותם. מה השתנה שזבולון ונפתלי שם בצפון, שבטי הפריפריה כן יכולים להוריש אותם? אז בואו נראה בשירת דבורה, תראו עד כמה זה מודגש ההתנדבות, המתנדבים בעם. מה שאני רוצה לומר, שוב, אני אומר את זה מסברה, לא מצאתי את זה הרבה מקורות, אני רק מנסה לנתח את התופעות, את השדרה המרכזית פה של מה שקרה בעצם, שאף שבט לבד לא יכל להוריש אותם. רק שהתאספו כל שבטי ישראל ביחד, וזה תופעה, מה? סליחה, לא אמרתי נכון, בכלל לא אמרתי נכון, אדרבה. לא כל שבטי ישראל, אבל כשיש תופעה בעם, ששבטים מתאספים ביחד, בהתנדבות, לא בצבא מאורגן כמו ימי יהושע, כמו שבימי שאול, אלא ממש דודגם כזה של עיקרים שבאים ונקראים לנשק ובאים. כשתופיע תופעה כזאת, אז נחית המרכבות. כלומר מראש, שנייה, בוא נראה את זה שנייה בשירת דבורה. שירת דבורה מתחילה. בפרוע פרעות בישראל, בהתנדב עם ברכו השם. ואחר כך, בפסוק ת' המתנדבים בעם ברכו השם. ואחר כך כל השבח הזה שהיא משבחת את אלה שבאו, והיא מגנה את אלה שלא באו. שירת דבורה זה חלק מבניית המעמד הזה של, למרות שעכשיו תקופת השבטים, בעצם, אם זה נכון שאני אומר, ושוב, אני מסייג את זה, השאלה מבחינתי יותר טובה מהתשובה. צריך לעיין, מה קרה בדיוק בתקופה הזאת שזכינו להכיר את עמי כנען. מה שאני רואה פה כתופעה מרכזית, שאפרים לבד לא אכל, יהודה לבד לא אכל, אבל כשהייתה תופעה של התנדבות בעם, ודבורה יוצרת את זה בתור תביעה מכאן והלאה, אז יכולנו להם. ואני אומר, אם אני שואל את עצמי, מה מתוך כל הפרקים האלה, איזה רווח נשאר לדורות מהניצחון הזה, איזה ערך, איזה כוח עוצמה בעם, זה לכאורה כוח ההתנדבות והאחדות. וזה חלק מזה, זה התביעה של דבורה, שמי שלא בא, שלא יחשוב שזה ברור מאליו שהוא לא בא. זה בסדר, אני לא נלחמתי, לא. יש תביעה כלפיך שתבוא, ואם לא, אורו ארור מרוז וראובן, ויש פה עוד שבטים שיש מחלוקת, מחלוקות המפרשים, האם הכוונה גלעד, האם יש בעיה שהוא לא בא, דן, אשר. יש מחלוקות לגבי השבטים האלה, האם זה בסדר שהם לא באו, או שיש פה תביעה גם כלפיהם. בכל אופן, יש פה עמדה מאוד ברורה שהשירה מאוד מופנית גם אליהם. עכשיו, שימו לב גם לדבר הפשוט הזה, שהשירה, שאמרנו שבפשט, השירה הזאת היא על החרטת עמי כנען, לכן יש את השירה דווקא פה, ולא בכל השופטים. ממש חלק מרכזי מהשירה הזאת זה על האחדות של עם ישראל. אין השבח על האחדות ואין התביעה על האחדות. עכשיו, לאור זה, אני חשבתי שאולי נכון לומר, לשאלה למה הכנענים באו דווקא עכשיו. אמרנו, אני חושב לפי זה, למה ניצחנו דווקא עכשיו. כי היינו צריכים בעצם דווקא בדור השבטי לחזור לאחדות מרצון, לאחדות מהתנדבות, כדי לנצח את הכנענים. יש פה בעצם התאספות מחדש של צבא, אבל ממקום התנדבותי, ממקום מרוח שמתעוררת בעם, שהיא זו שהיינו צריכים לגייס לה כדי להשלים את מלחמת מלכי הצפון. אולי, נכון לומר שזוהי בעצם אותה הסיבה למה התעורר יבין, למה התעוררו כנען. שהרי בעצם עם ישראל גילה שלושה כוחות חזקים, עתניאל, יהוד, שמגר, שכל אחד מהם ניצח את עמי האזור. אבל מה שמאוד הודגש בהם, דווקא בניצחונות האלה, זה הפרטיות. כלומר, עתניאל לא כל כך ברור מה היה, שמגר נלחם לבד, יהוד נלחם עם עצמו ועם שבט אפרים, אולי, אני אומר ממש על דרך האפשר, אולי מה שכנען זיהו שבעצם, הנה, הכוח של ישראלי התפרט, זה הזמן שלנו. וזה עצמו הייתה תביעה מעם ישראל לאחד מחדש את הכוחות. כבר דווקא זה שהיה ניצחונות, אבל ניצחונות כולם מקומיים. ששופטים מקומיים, הם אלה אולי שעוררו את עמי כנען. מאוד מעניין בהקשר הזה של אחדות עם ישראל, לראות איך, הרי יש פה איזה מין סתירה, מין משהו לא ברור. מראש דבורה אומרת לברק, תאסוף 10,000 איש, מזבולון ונפתלי. זבולון ונפתלי הם אלה שבעצם באותו אזור, אני מצפה מהם לבוא. אם זה מה שהיא ציוותה מראש, לאסוף מספר מוגדר, משבטים מוגדרים, מה היא אחר כך צועקת על ראובן? מה היא מזכירה את מנשה, את אשר, את דן? יש פה ממש תופעה הפוכה, מקבילה והפוכה למלחמה הבאה של גדעון, שאגב גם היא תהיה באותו אזור של הצפון, כן, תבור וגלבוע. גם ימי גדעון אנחנו מוצאים 10,000 חיילים, אבל שם זה 10,000 חיילים שסוננו, נופו לכדי 300. פה זה הפוך, 10,000 איש שנופחו לצבא שאנחנו לא יודעים כמה הוא, אבל בעצם דבורה אומרת, אני קוראת להם בתור הגרעין שסביבו ברור שצריכים להתאסף כולם. זה מה שרואים. ושוב, היא מעוררת את רוח ההתאחדות הזאת. קודם כל היא אומרת לאסוף צבא. זה גם תופעה שלא הייתה עד עכשיו עם 100 שופטים, עד עכשיו. שוב, עוד נהיה איזה מין משהו נסתר, נעלם, לא ברור. אבל מה שהבאנו פעם, כאילו, הבאנו מרבים עתיתי היצהרי, שזה היה שם משהו מקומי, לא איזה מין מינוי וגיוס וזה. בכל אופן, דבורה היא בעצם אומרת פעם ראשונה לעשות תהליך, איזשהו תהליך סדור של גיוס, ספירה, חיול, לא יודע איך לקרוא לזה, אבל כל זה מאוד מקומי, זה לא עכשיו צבא של עם ישראל, לך תתגייס עכשיו לקראת הצבא 10,000 איש, ואני מצפה שכולם יבואו לעזור להם. בקיצור, אני אומר, אולי לסיכום ביניים, מאז ימי מלחמת מלכי הצפון לא היה נס גלוי, ומאז נשארו המרכבות, מאז יהושע בעצם, כמו שראינו בבני אפרים שמתן, לשבטים בפני עצמם להתמודד עם זה, כשהם לא יוכלו להתמודד לבד עם הנשק העצום הזה של המרכבות, הם יצטרכו להתאחד, להאסף לצבא, ואז, כשהם יגלו מחדש את הכוח האחד של עם ישראל, יפיעו הניסים הגלויים. שוב פעם, זה היה פעם נס של הכוכבים, הבנתם מה אני התכוון, שנס של הכוכבים בהגדר, ראינו מקורות על זה שהשופטים ככוכבים. נס של כוכבים, שוב אני אומר עכשיו זה קצת דרוש, אבל שבעצם זה נס של הרבה כוחות פרטיים שמתאספים ביחד. יש את הנס של הכוחות המאורות הגדולים, שהשמש והירח ומי יהושע, ויש את הנס המשלים של הכוכבים, שכשהאורות הקטנים מתאספים ביחד, אז בהקבלה לזה יש נס מן השמיים עם הקישון. נקודה האחרונה שבעצם לא נגענו בה, של הנקודות המרכזיות פה, זה הנס על ידי נשים. אומר המדרש, פסיקתא זוטרא תעל שמות, בשירת מצרים הקדימו אנשים לנשים, ובשירת דבורה קדמו נשים לאנשים. לפי שכאן תשועה על ידי אנשים, שנאמר ומשה ואהרון עשו את המופתים האלה, ושם תשועה על ידי נשים, דבורה ויעל אשת חבר הכהן. אז באמת זה מאוד ברור שדבורה פה המובילה היא אישה, זה לא נפוץ. והיא אומרת לברק לך, מעוררת אותו, וכשהוא לא מסכים, אז היא אומרת, טוב, אז אני אבוא, אבל תדע לך שבגלל זה לא תהיה תפארתך, אלא על ידי אישה. אבל עכשיו במשפט שאמרתי, העלמתי מילים, תסתכלו בפסוק עצמו, בפסוק ת' אצלנו בפרק ד', ותאמר, הלוך אלך עמך, אפס, כי לא תהיה תפארתך על הדרך אשר אתה הולך, כי ויד אישה ימכור השם את סיסרא. מה פירוש המילים על הדרך אשר אתה הולך? אבל למה צריך להזכיר את הדרך? שתגיד, אם אני צחון, לא תהיה תפארתך בה.
שוב, אתה מוליך את כולם וגם
הורג
את הגיבור. את הגיבור
הזה
לא תערוד, אז אם לא
תולך
את כולם...
כן. נראה שככה המלבים אומר, ש... אבל יכול להיות שיש פה איזשהו רמז, אולי אפילו זה הפשט, אני לא ראיתי הרבה מפרשים התייחסות לזה, שהדרך אשר אתה הולך זה בעצם, יש פה דרך מסוג מסוים. אתה בעצם, אני רציתי להוליך אותך בדרך אחת, שאתה, שאיש, יהיה בראש, אני אהיה רק הנביאה שמעוררת אותך. ואז היא קצת תהיה מקביל לזה, לא יודע מה, שנביא אומר למלך ישראל, לך תעשי מלחמה, אבל אתה הולך. כשאתה רוצה שאני אבוא איתך, אז יש פה בעצם דרך אחרת, דרך שהיא דרך של נשים. ממילא, תצטרף פה עוד אישה, כי ביד אישה עם קורא שם את סיסרא. פה יש מחלוקת המפרשים. ביד אישה עם הכוונה ליעל, או הכוונה לדבורה, אבל זה ברור ש... פשט הפסוק, שלא סתם דבורה לא נכנסה עם זה או זה, כי זה בעצם קו אחד. דבורה, יעל הם ביחד הכריעו, כי עכשיו זה בעצם דרך של נשים ברק בוחר, ולא דרך של גברים. מה ההבדל בין הדרכים? הזכרנו פעם שעברה, אני חושב שזה גם חשמעותי להוסיף את זה, שגם באויב אנחנו פוגשים פה, זה פתאום הופעה של אם סיסרא ושרותיה. מה ההבדל בדרך האנשים לדרך האנשים? אז נתחיל, זה גם הבת פשוט, אבל נתחיל במדרש ואז נפתח את הבת הפשוט. המדרש אומר, ויאמר אליה ברק, אם תלכי עמי והלכתי, ואם לא תלכי עמי לא אלך. אומרים המדרשים, זה כמה מדרשים, אם תלכי עמי לקדש, אלך עמך לחצור, ואם לא תלכי עמי לקדש, לא אלך עמך לחצור. כלומר יש, את שולחת אותי ללכת לקדש, בשביל מה? לאסוף את האנשים. ואז הולכת לחצור להילחם באויבים, אני צריך אותך בקדש כדי להילחם בחצור. כלומר, אומר המדרש בעצם באופן מפורש, דבורה היא צריכה לאסוף את האנשים, וזה בדיוק מה שאמרנו, מה שעומד לפתחם של עם ישראל. הרלב"ג והמלבי אומרים את זה גם באופן יותר פשטי, דבורה היא הייתה הכוח שאיתו אפשר לאסוף את האנשים, או כי היא נביאה, או לא זוכר, כי משהו, כי מה? כן, או כי היא השופטת, כן. קיצור, אבל מאוד רואים, מה התפקיד של דבורה בגדול? זה השכנוע, השידול, הקריאת שם. דבורה, כמו שראינו, היא פעם אחר פעם, כמו שהסברנו על פי הרלב"ג, וזה היא אומרת לברק, לך, לך, לך. הוא אומר, לא יכול בידייך, צריך שתאספי לי את האנשים. בסדר, אני אבוא איתך לאסוף את האנשים. אחר כך הוא עומד על התבור, תראו בפסוק. יהודה הלד, ותאמר דבורה אל ברק, קום כי זה היום. כן, גם בתבור, כשכבר יש לו את האנשים, וכבר זה, היא זאת שצריכה לשדל אותו ללכת. אני שידלה את בני העם לבוא, היא שידלה את דבורה כמראש ללכת, היא אמרה לו גם בפועל מתי להתחיל למלחמה, ואחר כך היא זאת שבעצם באותה דרך, מתברר שהיא אספה כנראה לא רק את זבולון ונפתלי, בעצם כוחה התרחב לכל השבטים שעוד באו, והיא ממשיכה באותו דרך של שכנוע, של תוכחה לשבטים שלא באו. אני אומר, אז אולי זה ממש אחד לאחד. צריך פה לא עכשיו כוח של מלחמה, הכרעה, פקודה, איש, אלא כל מה שהיה צריך בדור הזה, זה, כמו שאמרנו, שהשבטים יתאספו. שתהיה מישהי שתעמוד ותסביר, שתשפיע. הרלב"ג אומר, כשהוא אומר את הדבר הזה, שעיקר מה שהיה צריך את דבורה, זה בעצם כדי לאסוף את העם סביב, ברק. הוא אומר, אתה רואה שדבורה לא ירדה בפועל ואת דבור, היא נשארה למעלה. המלחמה עצמה עשה ברק. איפה ממש רואים את זה? בשירה. אורי אורי דבורה, אורי אורי דברי שיר, קום ברק ושווה שביחה. כלומר, שם היא ממש אומרת מה הגזרות. אני אומר את השירה, נותן את הכוח ברקע, ואתה זה שנלחם. ואגב, שם רש"י אומר, ועוד, שלפי זה השירה לא הייתה רק בסוף, אלא השירה הייתה, רש"י ממש אומר כמעט המילים האלה, כשתתגבר השירה, אולי זה גם תרגום ממתן, אז נצחו בקרב. כלומר, זה לא רק שאחרי הכל הייתה השירה דבורה, אלא השירה הייתה, התחילה, לא יודע איך בדיוק, במהלך הקרב, והיא זאת שנתנה לברק את הכוח. נגיד בהקשר הזה, שהאל שחומר, יש פה שני שלבים, יש הכרעת יבין, הכרעת הקרב, ואחר כך כתוב שהחריטו את יבין מלך כנען. המלבי אומר שהיו עוד מלחמות, זה ברור שהיה תהליך של החטאת המקנה. האל שחומר שהשירה הייתה בתווך. שמכוח השירה בעצם זכו להמשיך ולהוריש, להחריט את המקנה, לא רק לנצח בקרב הזה, אלא להחריט אותה ממש. כמובן גם הפעולה של יעל מצטרפת לדבורה והיא פועלת באותו דרך. היא לא מכריעה את דברה בכוח החרב, אלא בכוח השכנוע את סיסרה. בכוח החרב, אלא בכוח השידול והשכנוע והעורמה והחוכמה. חוכמות נשים בנתה ביתה. כמין סיכום וסיום, נביא עוד מדרש מאוד מעניין. זה מאליהו רבה, גם בפרשה י'. כתוב ככה, ותשלח ותקרא לברק בן אבינועם מקדש נפתלי ותאמר, הלא ציווה. מה תלמוד לומר הלא ציווה? כן, ראינו את השאלה הזאת. מה זה הלא ציווה? אז הבאנו עד עכשיו שני פירושים. פירוש רש"י, אחם תחרימה. פירוש הרלב"ג, כבר כמה פעמים אני אומרת לך תילחם. המדרש כתוב פה פירוש נוסף. מה זה הלא ציווה? אלא כך אמרה לו. לא כך כתוב בתורה, ודרשו השופטים היטב, פרשת שופטים, ומה העניין של אחריו כי תצא למלחמה? כלומר, דבורה הייתה צריכה לשכנע את ברק, שתפקיד השופטים להילחם. הוא אמר לה, מה את רוצה? אני שופט. את שופטת, אני שופט, לא יודע בדיוק מה. אחורה, היא שופטת, וברק. אבל היא אומרת לו, אני שופטת, תפקידי להילחם. כלומר, פה יש את הבירור הזה שהוא מאוד קשור לכל מה ששגנו בו בתחילת הספר. מה היחס בין היות השופטים שופטים לבין היותם מנהיגים בקרב? אז פה יש בירור שדווקא בהקשר הזה נעשה, שאומר, דברון צריכה לשכנע את ברק שתפקיד השופטים הוא להילחם. אז לא יודע, אני קודם כל רק מביא את זה, זה חשוב, חשוב להכיר. יכול להיות שזה קשור למה שאמרנו, שבעצם יש פה עם קרב שהוא לא קרב הצלה מקומי, שתגיד, כמו שאמרנו שם, הרן והברבנל, שהשופט הוא מקבל את הסמכויות של המלך כשאין מלך. כלומר, יש צורך, יש קרב, מי יילחם, אז השופט הוא מקבל את הכוח של הגיוס ואת הכוח של לצוות האנשים להילחם איתו וכדומה. אבל פה יש פה משהו כללי יותר. יש פה אספה רצינית ומערכתית של, צבא. אחר כך נפגוש את זה שוב, אבל פה זה הפעם הראשונה. אמרנו, זה הכוח שעם ישראל צריך לגלות כדי לנצח את כנען. כנען לא מנצחים לבד, שבט אחד. מול המדיינים, מול איזה ערמים שבאים אליך בצפון, אתה יכול, אבל את כנען זה רק כיבוש לאומי. מה נעשה שאנחנו עכשיו בתקופה השבטית? זה עצמו התביעה. לאסוף צבא מיוחד, לגלות רוח התנדבות ואחדות ולהילחם. אולי, יש לראות את זה על הרקע הזה, שדבורה צריכה לשכנע את ברק, התפקיד שלנו כשופטים זה להילחם. אולי הברור הזה נעשה דווקא פה, כי יש פה סוג של מלחמה שהיא לא מלחמה רגילה של תקופת השופטים. טוב, אז בעזרת השם, פעם באה, נמשיך גדעון וזה. עלתה איזה בקשה ששבוע הבא אולי נעשה משהו לקראת המנורואים, אולי עוד ג' מידות, אז נראה כאילו, תאמרו מה שאתם רוצים. בכל מקרה, אני מאמין שביום שלישי לא הובאו הרבה לשופטים, אז טוב, נראה. תודה שם.